משפחה ושות.
חזרנו ואיתנו יקירת התוכנית, אני מרשה לעצמי לומר, דוקטור מיכל צוקר, מטפלת זוגית ומשפחתית, מייסדת בית הספר נמש למקצועות המשפחה. אהלן מיכל, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
תודה, מעולה.
יופי, אז היום הבאתי אותך באחד הנושאים הקשים שלנו, כדי לשמר את האופטימיות, שגם בנושאים הכי קשים אצלנו, את מצליחה לייצר את האופטימיות, את הטיפוליות, את ההבנה שאפשר גם אחרת. אני רוצה להקריא לך משהו. הוצאתי את זה מאיזה מאמר, משפטי, טיפולי, שאנחנו מתעסקים הרבה כעורכי דין. אלימות לא מתחילה באגרוף, היא מתחילה הרבה קודם, היא מתחילה במתח בבית, בפחד לדבר, בהליכה על קליפות ביצים, בניהול כסף בלתי שקוף, בביקורת מתמדת, בדרישות קנועות, בניסיון מתמשך לשלוט במי שעומד מולך. איך אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בקשר לא בריא, או האם, מה זה קשר לא בריא, מה זה קשר כן בריא, מה אנחנו עושים? יש לי כל כך הרבה שאלות.
אלה שאלות ממש ממש חשובות. באמת, כשאומרים את המילה אלימות בתוך המשפחה או בזוגיות, אז הרבה פעמים, בדרך כלל מה שאנשים מדמיינים, זה גבר מאוד חזק, צועק, שובר צלחות, מרביץ, זה אלימות פיזית. נכון? ואיזו אישה חלשה וכנועה מולו, פגועה נורא. זה מה שכולנו מדמיינים. אבל האמת שאנחנו מכירים היום חמישה סוגים של אלימות בתוך זוגיות, שהם רוב מקרי אלימות, ורוב האלימות היא אלימות שקטה, היא לא אלימות כזאת. ולפני שנפרט את חמישה סוגים...
שאגב, מגיעה בסוף לאלימות פיזית, או שזה...
לא תמיד, לא תמיד, לפעמים זה נשאר בזה, אבל זה אלים נורא, ואנחנו לא רוצים להישאר בזוגיות כזאת באופן הזה, שיש בה אלימות, גם אם האלימות היא שקטה, זו עדיין אלימות, והנפגעים הם נפגעי אלימות, זה נורא. ולפני שנפרט את חמשת הסוגים האלה, חשוב גם שנשים לב שכשאנחנו מדמיינים אלימות בזוגיות, אנחנו מדמיינים תמיד גבר אלים, אבל המחקרים מראים שבשכיחות דומה יש אלימות גם מהצד הנשי. אנחנו לא מדמיינים את זה, וקשה לנו בכלל לראות את זה, כי אישה גם אם היא תרביץ ותצעק, הרבה פעמים אנחנו נסתכל על זה וישר נחשוב שהיא, בטח יש לה הצדקות, בטח היא בסכנה או משהו, היא מגינה על עצמה, ועל גברים אנחנו לא חושבים ככה אף פעם. וגם פשוט אין מודעות לזה, כי גברים מתביישים להתלונן, וגם אם הם יעזו להתלונן, אין להם כל כך למי לפנות. בישראל של היום, מוסדות הרווחה לא מכירים בזה, אין מעונות לגברים מוכים, אין מסגרות טיפול לגברים מוכים. אם הם יעזו לפנות לטיפול, יפנו אותם למעגלים של גברים אלימים. המצב מאוד מאוד עגום.
שליטה בכעסים.
למצב הזה, או ללמוד לנהל את הכעסים שלהם כשהם הקורבנות. כן. אז גברים בעצם שנמצאים במעגל האלימות, אין להם מה לעשות עם זה, ואנחנו לכן לא שומעים על זה ולא מכירים את זה, אבל בעצם זה משני הכיוונים.
נכון.
אז אמרנו שאלימות יכולה להיות אלימות שקטה, והיא בדרך כלל אלימות שקטה ולא במכות, זה הרבה 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 יותר שכיח. ומה זה אלימות שקטה? אז יש חמישה סוגים. הסוג הראשון זאת אלימות חברתית, באמת שהזכרת את זה, בידוד מהחברים שלך, שאתה לא יכול להיות בקשר עם חברים שלך. הרבה אנשים כשהם נכנסים לזוגיות, הם מוותרים על המעגלים החברתיים, לפעמים זה בהסכמה, פשוט
לפעמים זה אפילו איזשהו תהליך טבעי של לא שומרים על כל המעגלים.
נכון, כן, אנחנו לא פנויים עכשיו לזה, אנחנו משקיעים בקריירה או בילדים או בזוגיות, שאם זה בהסכמה זה נהדר, אבל הרבה פעמים זה לא בהסכמה, ואתה לא יכול לקבוע עם החברים שלך, אתה תחטוף על זה בבית, אז אפילו אם זה פעמיים בשנה, או את תחטפי על זה בבית, ואנשים ממש מבודדים חברתית בזוגיות שהיא אלימה. אז זה סוג אחד של אלימות, וזה נוראי לאורך זמן.
אגב, הבידוד הוא הדדי, גם הצד שדורש את הבידוד מבודד גם
לא,
את עצמו?
לא, מה פתאום? לא, 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 ממש ממש לא.
הוא היא יוצאים.
זה לא, לא בהכרח, כן. כן. אלא, כן. היא יכולה לצאת עם חברות שלה, אבל אתה לא תצא עם חברים שלך, גם לא פעמיים בשנה, או להפך. הצד האלים מבודד חברתית ממש, ולפעמים זה גם מתיתוק מהמשפחה שלך, המשפחת המוצא שלך. שזה נורא, אנשים באמת, זה מקורות התמיכה שלך הרי, המעגלים החברתיים
שם
האלה.
שם באמת המון מתחים נוצרים כשיש בידוד, כן, מהמשפחה.
נורא נורא קשה ולאורך
שנים. המשפחה לא ותרת עליך ואז, כן, יש מתח.
ואז יש מתח, זה נורא. אז אלימות חברתית אנחנו קוראים לזה, זה ממש ממש כאוב וקשה, וזה לא מגיע למכות וזה כאילו בשקט, אבל בפועל זה ממש ממש אלים. אז זה סוג אחד. סוג שני, זאת אלימות טכנולוגית, שאתה לא יכול שיהיו לך סיסמאות, הטלפון שלך צריך להיות פרוץ.
וואו, כמה אני רואה את זה במשרד שלי.
נכון?
כן.
אסור שיהיו לך, אני יודע בדיוק, אפילו מיקום, אני יודע את המיקום שלך, איפה אתה נמצא בכל רגע, שזה, תחשוב כמה זה אלים, כאילו, אני יודע את המיקום שלך.
והיא אמרת לי שאתה הולך לשם, ואני רואה שאתה,
רואה שאתה עצרת בסופר, אז זה ממש אלים. אז זה נורא, אז זה, אנחנו קוראים לזה אלימות טכנולוגית, זה ממש בכל האמצעים הטכנולוגיים, אתה לא יהיה לך פייסבוק בנפרד, או וואטסאפ, או משהו שהוא יכול להיות עם סיסמה, טלפון עם סיסמה, זה. הסוג השלישי של אלימות, זו אלימות מינית, שאלימות מינית גם היא קורית בשני הכיוונים, אנחנו חושבים שרק נשים יכולות לעבור אונס, אבל זה לא נכון, גם גברים יכולים לחוות אלימות מינית.
גם זה 50-50?
כן, גם זה נשים יכולות להיות אלימות, אתה חייב לי לשכב איתי בגלל שאתה נשוי לי, או את חייבת לי, זה בא משני הכיוונים, זה, אנחנו רואים את זה בשני הכיוונים, אלימות מינית זה הרי נורא, נכון? כשזה בא לא בהסכמה ולא מתוך רצון, זה חוויות של אונס שאנשים עוברים בתוך הזוגיות שלהם. אין מכות, אין צעקות, אבל הם חווים חוויות של אונס בבית שלהם. זה נורא והיום.
זאת אומרת, סליחה שאני, האקט נעשה בהסכמה, אבל ההסכמה היא לא...
זה לא הסכמה, זה הסכמה כמו במרות, אתה חייב לי את זה, או את חייבת לי את זה, מופעל עליך לחץ, אתה חייב לי את זה כי אתה נשוי לי, זה תחת לחץ. זה הסכמה כמו הסכמה עם הבוס, כן? זה לא באמת הסכמה. זה נורא והיום. יש אלימות שהיא אלימות כלכלית, שאתה, חשבונות הבנק שלך, אני כל הוצאה אתה צריך לדווח לי, או שאני בכלל חוסמת את הגישה שלך לחשבון הבנק שלך.
גם את זה אני רואה המון, המון.
זה נורא, וגם, או אני אפתח הלוואות על שמך, ואז אתה תהיה מחויב לי כלכלית.
כן, גם את
זה. נכון, ההלוואה היא על שלך.
כאילו, מדברת בתוך התיקים שלי, אוקיי.
נכון, מזעזע, וגם זה אנחנו רואים בשני הכיוונים, זה לא דווקא כלפי נשים. ויש אלימות שהיא אלימות נפשית, אלימות של בוז, לעג, גלגול עיניים כשאתה מדבר, לספר בארוחה משפחתית אצל ההורים, בדיוק דברים שפוגעים, מזלזלים בך, משפילים אותך, להוציא אותך קטן מול כולם.
וזה לא בדיחה, זה אמיתי, זה לא בבדיחות.
כן, לפעמים זה כאילו בבדיחות, אבל זה ממש לא בבדיחות, להשפיל אותך לפני כולם או אותך, זה אלימות שאנחנו קוראים לה אלימות נפשית, ואז הדבר הזה שאתה תיארת, הליכה על ביצים בבית, אני מרגיש שכל מילה שאני צריך להגיד, אני צריך לחשוב שלוש פעמים, אולי לא כדאי להגיד, או אני צריך לחשב מתי כדאי לי להגיד, זה מזעזע. וזאת אלימות שקטה, כל זה בלי מכות.
אז דוקטור מיכל צוקר, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ולאחריה נדבר מה עושים, ו... אולי למה אנשים נשארים בתוך הקשר הזה, ככה בצורה פתולוגית ממש.
ממש.
מיד חוזרים. משפחה ושות. חזרנו, אנחנו ממשיכים את השיח עם דוקטור מיכל צוקר. שאלה לי, תיארת את חמשת סוגי האלימות, מה שנקרא האלימות הלא פיזית.
אלימות שקטה כאילו.
הצד הקורבני נקרא לזה, יודע, יודע שזה מה שהוא חווה, מבין את זה?
זהו, שהרבה פעמים לא, כי הרבה פעמים...
או שהוא חושב שזה, ככה זה קשר זוגי, אני לא אפגוש חברים, והוא יגיד לי על מה להוציא ומה לא להוציא מבחינה כלכלית, ואין לחיים.
יש המון, באמת אנחנו לא מלמדים מספיק את הילדים שלנו, איך זוגיות טובה צריכה להתנהל, כאילו רק מעודדים, את תמצאי את החצי השני שלך ותתחתני איתו וזהו, ואז הזוגיות היא כמו הספה בבית, יש לכם אותה, אז היא נמצאת, אבל לא איך לטפח אותה.
תיאור שלא חשבתי עליו.
נכון.
יש לנו ספה ויש לנו זוגיות. לכל כך הרבה תיקים.
נכון. ולא נשקיע בזה שום דבר, אני השקעת, נשקיע בקריירה, נשקיע בילדים, אבל הזוגיות פשוט יש לנו אותה, ולא מלמדים אותנו איך לעשות. אז הרבה מאוד אנשים חושבים שככה צריכה להיות זוגיות. ואגב, זה חוצה מגזרים. זה לא שייך למעמד סוציו-אקונומי מסוים, נגיד המעמד הנמוך, או המעמד הגבוה דווקא. ממש, ממש לא. וגם לא לעדות מסוימות. זה כל המגזרים, וגם לא לדתיים או חילוניים. כל המגזרים בישראל, אנחנו רואים את כל מופעי האלימות האלה, גם האלימות של המכות וגם האלימות השקטה הזו שדיברנו עליה, זה נורא. אז יש המון אנשים שחושבים שכן, אני באמת חייבת לשכב איתו כי אני נשואה לו, זה חלק מהדיל, או אני חייב לשכב איתה כי אני נשוי לה, בכלל גבר אין לו אופציה להגיד שהוא לא רוצה מיניות אף פעם, אז בטח לא לאשתו. אז כן, אנשים חושבים, או שאני באמת חייבת לדווח לו לכל מקום שאני הולך, או אני באמת בסדר לא ללכת עם חברים כי אני נשוי, כי אני נשואה, זה לא הגון שאני אלך עם חברות שלי. אנשים באמת חושבים שזה בסדר ככה.
רציתי לשאול אותך למה לאנשים כל כך קשה לצאת מהקשר הזה, אבל רגע, אני קופץ לשאלה אחרת. כשאת רואה את הזוג מולך בטיפול, ואת מזהה שזה הקשר, את תנסי... לגרום להם פשוט לצאת מהקשר, לפרק אותו, או שתנסי לטפל בזה? אפשר לטפל בזה? כל כך הרבה שאלות שאלתי.
כן, אז קודם כל, זה שאלה טריקית, בגלל שהאנשים שאני פוגשת, הם כבר אותם, תחשוב על כל הזוגות שחווים דברים כאלה, איזה אחוז מתוכם באמת הולך לטיפול זוגי? כי רובם כמובן לא באים לטיפול זוגי, נכון? ואין לנו יכולת להציל את אלה שלא באים אלינו. אז אליהם, הייתי אולי ממליצה להם להיפרד, אבל זה לא מעניין מה אני אמליץ, כי הם לא באים אליי.
נכון.
אלה שכן באים אליי, זה כבר אומר משהו, נכון?
רוצים לטפל בזה.
יש שם משהו. והזוגות האלה מניסיוני, אנחנו יכולים לבחון. אנחנו יכולים לנסות לעקוף את הדבר הזה שקורה להם בבית, ולייצר תקשורת שהיא טובה וחיבור שהוא נעים, ולחזיר בחזרה את האהבה. כי אתה יודע שאלימות לא במקרה היא מילה דומה למילה אילמות. זה הרבה פעמים נובע ממקומות. אנשים נהיים אלימים כשהם מרגישים אילמים, כשאין להם כלים מה לעשות, איך לנהל את הדבר הזה, איך אני אהיה איתך בקשר, בלי להיות אלימה עליך.
השאלה אם הצד האלים שהוא מגיע אלייך, הוא בא עם נכונות בדיוק כמו הצד הקורבני. כן. הרבה פעמים האלימים אומרים, טוב, אני בא איתך או אני בא איתך,
לא,
אבל אני לא מבינה על מה אתה מדבר, אני...
מניסיוני זה הפוך, הם באים, אלה שבאים, הפלח האוכלוסייה הזה של הזוגות האלה שכן באים לטיפול זוגי, הם באמת זועקים לעזרה.
גם הצד האלים?
גם הצד האלים.
זאת אומרת, הוא מבין שהוא כזה?
כי הם לא רוצים להיות כאלה. גם אם הם לא מבינים שהם כאלה, הם מבינים שמשהו לא קשורה. והם לא רוצים באמת להיות כאלה, והם באמת אוהבים. הזוגות שבאים לטיפול זוגי הם באמת אוהבים אחד השני. ואז איך אנחנו מצליחים לעקוף את זה ולחבר באהבה, והשינויים קורים נורא מהר כשמעיזים להתחבר באהבה בחזרה. אז כמובן שאם אתם נמצאים בסכנת חיים, אל תבואו לטיפול זוגי ורוצו לקבל עזרה, לקבל טיפול בעצמכם, אבל אם אתם לא בסכנת חיים, אפשר לתקן.
מה שאותי הרבה פעמים מדהים, זה שמגיע אליי הצד הקורבני למשרד, והוא מספר סיפורים באמת מסמרי שיער. והוא או היא, ברור להם שהם רוצים לצאת מהקשר. והרבה פעמים מילה של הצד השני,
הם לא יוצאים מהקשר.
והכל נמחק. הכל...
זה מזעזע. אז תאר לך שמישהו כזה היה מגיע...
מדהים אותי כמה זה קשה לצאת מהקשר.
אז תאר לך שמישהו כזה היה מגיע לטיפול והיה מצליח לשנות. הרי אם הם תקועים בתוך הקשר הזה, ויש להם עוד 60 שנה לשרוד פה, אז אולי שווה לנסות לתקן. אבל באמת, הם לא באים לטיפול זוגי, אז אי אפשר.
אז... אלה שבאים, את בהחלט אומרת, אפשר להחלים.
מאוד, מאוד אפשר, וקוראים קסמים כשבאים. זוגות שבאים. אלה שלא באים. כן, אנחנו לא יכולים לעזור להם.
אוקיי, אז עכשיו יושבים אצלך זוג בטיפול, את משדרת להם מה שיש אצלכם זה אלימות? יכול להיות שהם מגיעים בתחושה שרק לא עובד משהו, לא שאנחנו בסיטואציה של אלימה.
אם אני רואה את זה, אני אגיד את זה. אם אני רואה את זה, אני אגיד, זה ממש ממש אלים, הדבר הזה. מה שאת עושה עכשיו, ממש אלים, מה שאתה עושה עכשיו זה ממש אלים, אתה לא יכול להמשיך לעשות את זה, כי לפעמים מדובר באנשים טובים, שיש להם סל ערכים דומה לשל כולנו, וכשהם רואים את המראה הזו מול הפנים, יש לנו כוח בעמדה שלנו כמטפלים, אז אם הם שומעים אותנו, שמים מעולם את המראה הזו, שזאת אלימות הדבר הזה, אז הם יפסיקו, והרבה פעמים הסיפור שהזוג מביא, זה הסיפור שאחד מהם הוא אלים, אבל בעצם אני מזהה אלימות מהצד השני, שהיא כאילו לא מדוברת בגלל שהיא אלימות שקטה כזו. למשל, אלימות חברתית.
Okay.
הם לא יגידו שזה אלים, הם יספרו את הדבר הזה כאילו בדרך אגב. הם לא מספרים את זה, הם יספרו על הצעקות. למשל, שהוא צעק, זה היה מאוד אלים. אבל זה שהיא לא מרשה לו כבר 5 שנים להיפגש עם חברים שלו, את זה
או עם המשפחה שלו.
או עם המשפחה שלו, הוא ניתק קשר עם המשפחה שלו, כי היא לא מסכימה שהוא ילך לשם. את זה הם בכלל לא סיפרו כאלימות, אבל הוא צועק, וזה נורא אלים, ולכן הם הגיעו לטיפול.
אז צריך מסמן לנו עוד דקה. אני רוצה בדקה אותי אופטימיות. עכשיו המאזינים רוצים את האופטימיות של דוקטור מיכל צוקר.
לגמרי, אני, יש המון המון תקווה. אם באים לטיפול, אם יש לכם ספק, אז אין ספק. אז תרוצו לטיפול בעצמכם. לכו בעצמכם קודם כל.
גם לבד?
כן, לבד, לבד, לגמרי. אם אתם חושדים שאולי יש משהו אלים בקשר שלכם, בואו לבד, גם אם הצד השני לא מסכים, בואו בעצמכם. אפשר בטיפול לנסות להתבונן ביחד עם מישהו שהוא לא מעורבב רגשית בתוך הדבר הזה. הרבה פעמים האנשים מסביבכם, החברים, המשפחה, מעורבבים רגשית, וקשה להם לייעץ לכם טוב. ואיש מקצוע יכול לעזור.
והם יודעים אותי שאמרת שלפעמים הצד הקורבן מגלים שגם אצלו יש אלימות, כי גם את זה
מקרים.
אני רואה
המון, ומחקרים מראים שזה ברוב המקרים. ברוב המקרים האלימות היא הדדית.
אבל אני יכול להסכים איתך על דבר אחד. הליכים המשפטיים, אלה שמנוהלים אצלנו, לא פותרים את הדבר הזה. הליך הטיפולי יכול לעזור.
ממש.
דוקטור מיכל צוקר, תודה רבה לך שבאת, תודה רבה על השיחה.
אהבה.
נתראה בתוכניות הבאות.